סיאת רדיו סול ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס, שמשודרת בכל יום חמישי בשתיים בצהריים. 34 יום, אנחנו, יש בתוך מלחמת חרבות ברזל מאז השבת השחורה, 241 חטופים שבועים בעזה. אנחנו נשלח תפילה שיחזרו הביתה בקרוב, לפחות עד השידור הבא. היום אנחנו הולכים לדבר על השקעה בשוק ההון בזמן משבר. יש לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. התארח פה איתי היום בתוכנית שי קופרברג. ואנחנו תכף... תכף אני ארח אותך ואני אשאל אותך מלא שאלות. לפני זה, קודם כל, נתחיל בדיסקליימר. כל המידע שאנחנו הולכים לדבר עליו היום ושיופיע בשידור, הינו הצגה עקרונית של מידע לצורך לימוד בלבד. למען הסר ספק, שום דבר מהאמור לעיל אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו המלצה לפעולה פיננסית ואין לראות אותו ככזה. כמו כן, אין במידע האמור להחליף ייעוץ השקעות מקצועי, ועל מנת לקבל ייעוץ השקעות אישי, מומלט להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך. ולפני שבאמת נתחיל את ה... אני אפנה לאורח שלי שאלות, לפני זה אני באמת רוצה לדבר איתכם ולתת ככה הסבר קצר, לטובת מי שלא מכיר את שוק ההון, קצת מה זה שוק ההון, למה כדאי לנו להשקיע בו, ומה זה אומר בכלל. השוק ההון זה מערכת שהתפקיד העיקרי שלה תיווך, אוקיי? הוא בא לתווך בין גורמים שזקוקים למימון כלשהו, לדוגמה, יזמים שמעוניינים לפתח עסקים, או גורמים ממשלתיים שרוצים לגייס כסף. אז מצד אחד הוא מתווך בין אנשים שצריכים כסף, שזקוקים למימון, עם גורמים שמעוניינים להשקיע את הכסף שלהם. בתמורה לתמורה מסוימת, לתשואה בעצם, לרווח. להפגיש בין משקיעים בינם לבין עצמם. כשזירת המסחר היא הבורסה, שם נפגשים כולם. בשוק ההון יש את המילה שוק. זה ממש מתנהל כמו שוק. אם אנחנו הולכים לשוק הקרמל או לשוק מחנה יהודה, אז אנחנו נקנה ירקות, פלפלים, עגבניות, מלפפונים. בשוק ההון המוצר הוא כסף. המחיר נקבע לפי היצע וביקוש, ממש כמו בשוק. עכשיו, אני רוצה רק להגיד ששוק ההון זה שם גנרי, כמו פלאפון או פריג'ידר. בעצם, יש לנו מספר שווקים. שוק ההון, אנחנו מדברים על המניות, שוק האג"ח, יש לנו נגזרים, ריביות, סחורות, מטבעות, אבל עיקר המסחר ועיקר ההשקעה, ומה שאנחנו, רוב האנשים הרגילים משקיעים, זה באמת מניות ואגרות חוב, ולכן אנחנו נתרכז היום בדברים האלה, כי זה הדברים העיקריים. סקר שנעשה בשנים האחרונות הראה שצעירים בני 30-40 לא אוהבים להשקיע בשוק ההון. כי מאז 2008, משבר הסאב-פריים, השוק הרי ירד ב-50%, ורוב הצעירים ברחו משוק ההון והלכו להשקיע בנדלן, במיוחד בישראל שהנדלן קפץ בצורה כל כך משמעותית. העניין הוא שאם אתם תשוו את התשואות של שוק ההון לאורך 30 שנה, בין הנדלן ושוק ההון, מי עשה יותר? ביפר שוק ההון עשה הרבה יותר מנדלן. ואנשים פשוט לא מבינים את הכוח של שוק ההון. עכשיו, למי שחושב שהיום אין לו קשר לשוק ההון, הוא לא משקיע בכלל בשוק ההון, אז אני רק רוצה להגיד שכל הפנסיות שלנו בשוק ההון, קרנות ההשתלמות, ביטוחי המנהלים, זאת אומרת, גם אם תרצו וגם אם לא תרצו, אתם מושקעים בשוק ההון. וזה חלק מהחיים של כולנו. אפילו אם אנחנו לא מבינים בכלכלה, אפילו אם אנחנו לא מבינים בעולם העסקים, זה ממש חלק ניכר מהחיים שלנו. והוא מהווה חלק מאוד גדול, כי אתם צריכים להבין שלהשקיע בשוק ההון, זה בעצם להשקיע בכלכלה. חברות לוקחות את הכספים שלכם, מגייסות את הכספים שלכם, ובונות כבישים, ובונות קשרים, ובונות בתים, ועושות עם זה תרופות, וטכנולוגיה, ותקשורת. ובעצם כל החברות, ובגדים, ונעליים, כל החברות הכי הכי גדולות, נמצאות בבורסה. אני אזרוק שמות, כמובן זה לא המלצה, זה רק שמות, אם זה מייקרוסופט, וגוגל, ופייסבוק, וזום, ואדידס, ונייק, ומקדונלדס, וקוקה קולה, וכל הבנק, כל מה שאתם רק חושבים נמצא בשוק ההון. אז אתם צריכים להבין שכשאתם שמים 50 שקל ואתם אומרים, איפה אני אשים את זה? בקרן כזאת, בקרן כזאת, האם להגדיל סיכון, לא להגדיל סיכון, בסופו של דבר הכספים האלה משפיעים על כולנו, ובסופו של דבר אנחנו מצליחים ליצור כלכלה דרך שוק ההון. שוק ההון יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, כי אחד מעמודי התווך התומכים בכלכלה המודרנית, ובעצם זו דרך מאוד קלה להעביר הון ממקום למקום ולהגדיל את הפוטנציאל צמיחה ורווחים. וכשאנחנו משקיעים בשוק ההון, המטרה שלנו היא להגדיל את הכסף שלנו. השקעה יכולה להיות חודשים או שנים. אני רוצה להגיד פה, מושג מאוד חשוב, זה נקרא משוואת הסיכון סיכוי. ככל שאני משקיעה, לדבר על זה? אז יופי, גם לי יש מה להגיד. משוואת הסיכון סיכוי אומרת שאם יש לי בעצם, ככל שאני משקיעה לטווח ארוך יותר, ככה אני יכולה להסתכן יותר, וככל שאני מסתכנת יותר, התשואה שאני אשיג גבוהה יותר. עכשיו אני כבר אגיד ואומר, לא מסכנים בשום פנים ואופן, כסף לטווח קצר, כסף שהמשפחה צריכה, כסף שהוא לצבוע, אנחנו מסכנים רק כסף שהוא לטווח ארוך, ושאם יש חס וחלילה הפסד, יש לי זמן תיקון. עכשיו, למה בכלל להשקיע בשוק ההון? יש הרבה יתרונות, מגוון רחב של אפשרויות השקעה, מבחינת סקטורים ומבחינת מוצרי השקעה, היכולת שלי למנף כסף, אבל גם יש, יש גם חסרונות, והחסרונות זה שאפשר להפסיד את הקרן, אפשר להפסיד כסף בשוק ההון, ולכן זה לא מתאים למי שלא מסוגל לסבול תנודתיות. לא לכל אחד, לא לבעלי לב חלש, מה שנקרא, לא כל אחד מסוגל להתמודד עם שוק ההון. זה תחום שדורש הרבה לימוד לפני שאתם נכנסים. איך אני יכולה להרוויח משוק ההון? או ממסחר, בסדר? קניתי, אמרנו, זה שוק. קניתי בשקל, מכרתי בחמישה שקלים, יש לי ארבעה שקלים רווח. או מהשקעה. מסחר זה תחום שצריך ללמוד אותו מאוד מאוד לעומק, ויש פה המון משמעויות, אז אנחנו לא נדבר היום על הדבר הזה. היום אנחנו נדבר על השקעה, ובמיוחד השקעה לטווח ארוך. ואני רוצה רגע לדבר, בעצם להסביר את ההשפעה של סיכון מול תשואה. וכדי להסביר את זה, אני רוצה להסביר לכם, אמרנו שרוב ההשקעות שלנו הם או מניות או באגרות חוב, אז בואו רגע נבין את המושגים, כדי שכשאנחנו, כשאני אדבר פה עם שי תכף ונדבר את השיחה, יהיה לכם יותר קל להבין. אז מניה זה נייר ערך שמקנה חלק בבעלות של חברה, בבעלות בחברה, בסדר? ברגע שקניתי מניה, למשל, קניתי את פייסבוק, קניתי מניה, עכשיו יש לי, אני שותפה של מרק צוקרברג, 0.00001, יש לי שותפות בחברה. בעצם במניות אין תקרה לרווח, אין רצפה להפסד, ולכן השקעה במניות נחשבת מצד אחד, היכולת להרוויח היא בלתי מוגבלת, אבל גם היכולת להפסיד היא בלתי מוגבלת, אין לי רצפה, אין תקרה לרווח, אבל גם אין רצפה להפסד, ולכן זה נחשב מאוד מסוכן. אג"ח לעומת זאת, זה איגרת חוב. זה בעצם סוג של הלוואה. חברה או מדינה מנפיקה איגרת חוב, היא לובה מאנשים, כמו שאתם לוקחים הלוואה, הולכים לבנק ולוקחים הלוואה, אז כאן בעצם החברה או המדינה הולכת לשוק ההון ומבקשת מהציבור כסף, ופה אתם נותנים כסף. אתם, אלה שהם בעלי החוב, נתתם הלוואה למי שהנפיק את האג"ח, ולכן אתם זכאים לקבל, החברה או המדינה מתחייבים לתת לכם ריבית, ולפעמים גם הצמדה. והתנאים ידועים מראש. כמו כשאתם הולכים לבנק ולוקחים הלוואה, אתם יודעים בדיוק מה הריבית שתשלמו, מתי תשלמו ומתי מסתיימת ההלוואה. אותו דבר באג"ח, גם כאן אתם יודעים מה התנאים, מתי תקבלו את הכסף בחזרה, באיזה ריבית, באיזה תנאי הצמדה. אז הרווח ידוע מראש. לכן יש לנו תקרה לרווח, ובעצם ההפסד פה הוא מוגבל. אוקיי? גם הרווח מוגבל וגם ההפסד מוגבל, ולכן השקעה באג"ח נחשבת פחות מסוכנת. למרות שיש גם אגרות חוב שהם בדירוגים נמוכים, או שהם משקיעים בענפים מסוימים, ולכן הסיכון בהם גבוה, אבל ברמת העיקרון מניות נחשבות השקעה יותר מסוכנת. אז אני מחזירה אותנו למשוואת הסיכון סיכוי, כשאני אומרת שאנחנו יכולים לקחת סיכונים, הכוונה שלנו היא באמת שיש לנו תיק, עם יותר מניות, וכשאני לוקחת, כשאני רוצה לקחת פחות סיכונים, אז אני אבנה תיק שיש בו מרכיב אג"חי הרבה יותר גבוה. וזה בעצם המשמעות. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה בתקופה משברית. והשאלה היא באמת איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה, את הסיכונים שלנו, את המניות ואת האג"חים בתקופה משברית. ובשביל זה הזמנתי את שי קופרברג, ואנחנו נצא להפסקה קטנה לשיר אחד, ואחריה כשנחזור אנחנו נשמע איך אנחנו משקיעים ופועלים בתקופה הזאת.
Thank you.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר. בהגשת ענבר אם.
שלום שי. אני שמחה שבאת אלינו היום.
אני מאוד.
אנחנו הולכים לדבר על שוק ההון, ואני אשמח שתציג את עצמך.
בהחלט. קוראים שי קופרברג, אני בן 55, נשוי פלוס שלושה, גר ברמת גן, עיר מאוד חמה בחודש האחרון. אני עוסק בעולמות הפיננסים ושוק ההון כמעט 25 שנים. אני מנהל נכסים למספר משפחות עתירות הון, מה שנקרא Family Office, ברשותי. אני גם בנוסף שותף בקרן גידור אמירים אימפקט, ואני מוכן יותר אסביר יותר מדוע השקעות אימפקט היום, במיוחד היום, הן מאוד מאוד חשובות לטעמי. ודבר נוסף שאני עוסק בו ואני מאוד גאה, אני גם עוסק בחינוך פיננסי של דור העתיד.
חשוב מאוד במיוחד היום.
ממש, וגם על זה אני אשמח לפרט בהמשך.
מעולה. בואו נתחיל. מה ההשפעה של המלחמה על שוק ההון?
אוקיי, אז קודם כל, אף אחד מאיתנו לא יודע כיצד התגלגל המלחמה. התעוררנו בשבעה באוקטובר ליום מסוית, וזה למעשה חודש מסוית, אנחנו ממש לא יודעים בדיוק מה קורה. אבל למעשה, בגלל שאין לנו הרבה אפשרות לחזות מה יקרה בעתיד, אנחנו צריכים להסתמך על מקרה עבר. ואם אנחנו מסתכלים באירועים קודמים, שלצערנו הרב היו גם מבצעים צבאיים וגם מלחמות, אז ברוב המקרים, ב-20 שנים האחרונות, ברוב המקרים הבורסה עלתה בתקופה של כ-3 חודשים ואפילו חצי שנה מתום סיום המלחמה או / מבצע צבאי. זה היה ברוב המקרים. למעט מבצע חומת מגן, ששם באמת היו ירידות שערים, אבל זה היה בשנת 2002. כל שאר המבצעים בגדול היו עליות שערים. רובן נבוא מכך שהמשק התאושש. היו גם מקרים כמובן של השפעות עולמיות. אי אפשר כמובן להתעלם עם זה. למשל, דוגמה, אחרי מבצע עופרת יצוקה, היו עליות של כ-40% בחצי שנה שלאחר מכן, אז כמובן זה לא נובע מכך שהשוק כל כך התאושש, אלא מהתאוששות בשווקים הגלובליים אחרי המשבר של 2008.
אבל אתה רגע מדבר על עוד שלושה, כאילו, כשתסתיים המלחמה, אבל מה קורה בדרך כלל במיידי?
נכון, אז זהו. אז אני מסתכל קדימה. אני איש השקעות חייב להיות אופטימי מטבעו, אין ברירה. מה שקורה כרגע זה דבר באמת מעניין, ואני לא בטוח שכולם שמו לב אליו. קודם כל, בשבועות הראשונים של המלחמה באמת היו ירידות שערים מאוד מאוד חזקות. מי שזוכר והסתכל, לדעתי לקראת סוף אוקטובר, הבורסה בתל אביב, מדד תל אביב 125, רשם ירידות של כ-13%.
כן.
זה היו ירידות מאוד מאוד חדות.
נכון.
גם הדולר טס לשמיים, כן, הגיע לרמות, אם אני לא טועה, של
4.08. נכון.
וזה היה נכון לסוף אוקטובר. עכשיו אנחנו נמצאים לא הרבה זמן אחרי סוף אוקטובר, אבל המגמה התהפכה. זאת אומרת, אם אני לא טועה, הדולר עומד על סביב ה-3.84, אוקיי? זאת אומרת, השקל נרשם ייסוף מאוד מאוד משמעותי בשקל, תכף ניגע גם בסיבות לכך. וגם הבורסה, אם דיברנו על ירידות של כ-13% מתחילת המלחמה, אז היום אם עשיתי איזשהו חישוב בבוקר, ראיתי שנכון לאתמול, הבורסה ירדה פחות מ-7%.
זאת אומרת, היא מתנה את העלייה.
בדיוק, הירידות בהחלט התמתנו. עכשיו, זה בדיוק מוביל לנקודה שצריך להבין שלעשות פעולות בחופזה הן אף פעם לא נכונות. זה לשאלתך, מה לעשות היום? אז כמובן, כל משבר טוענים שהוא שונה מקודמו, נכון? היה לנו גם את משבר הקורונה, שקשה לשכוח אותו. וגם כן, מי שלא נהג בחופזה ונשאר בשוק וכן הלאה, רשם רווחים מאוד, מאוד נעים. מצד שני, אנשים שפעלו בלחץ ומכרו את תיק ההשקעות שלהם, כמובן כל אחד ושיקוליו הוא, בעיקרון הפסידו. עכשיו, לבוא ולהגיד שזה מה שיהיה נכון מהיום והלאה, קשה לדעת, אבל אין לנו ברירה אחרת אלא להסתמך על מקרה עבר. וככה זה עובד, ובנוסף לזה גם, אם מסתכלים על מה שקורה בשווקים הגלובליים, כמו שציינת בפתיח שלך, אז באמת השקעה בשוקי ההון, במניות, באגרות חוב, לאורך שנים ועשרות שנים, הם מוכיחים את עצמם. אז ככה שאין סיבה יותר מדי לחשוש, אבל כמובן, הפרק זמן שבן אדם יכול להקדיש להשקעה, הוא מאוד מאוד רלוונטי. זאת אומרת, אם מישהו היום בא ושואל אותי, יש לי מישהו שאני מכירה שצריך את הכסף בעוד שנה, זה סיפור אחד. מי שצריך את הכסף בעוד 10 שנים, זה סיפור אחר לחלוטין. לכן זה דברים האלה, גם היה לי היום שיחה עם לקוח, באמת שדיברנו על זה, ועלתה הסוגיה הזאת, אז זה נורא נורא חשוב, מה הגיל שלך, מה פרק הזמן שאתה יכול להשקיע, וניגע בדברים האלה, אבל זה, כן. אלה מהתשובות.
אתה בעצם מחדד את מה שאני אמרתי על המשוואת סיכון סיכוי, שככל שאתה, ששוק ההון זה מסוכן, וככל שאתה רוצה לקחת יותר סיכונים, אתה צריך יותר טווח השקעה, אתה לא יכול להשקיע בדברים מסוכנים.
כן, למשל, אם מישהו צריך למשל את הכסף, נניח לקניית דירה בעוד חצי שנה או שנה, ואומר לי שם, במה להשקיע, אז זה מאוד בעייתי, כי ברגע שהוא נניח יצטרך את הכסף, יכולים להיות לו הפסדי הון, שלא היו קורים אם הוא היה נשאר עד סוף התקופה.
ולכן אני אנשים, בכוונה הדגשתי לא לשים, לא להיכנס לשוק ההון, לא לקחת הרפתקאות, אם הכסף הוא לטווח קצר, אם הכסף צבוע למטרה מסוימת, כי אין זמן תיקון, בסדר? לא יהיה לכם זמן תיקון, ולכן זה ממש קריטי, לא לקחת הרפתקאות על כסף שאתם יודעים שאתם תצטרכו לשלם אותו, אם במיוחד, אם יש לכם עוד גיבוי, אז ניחה. זאת אומרת, אם יקרה משהו, וחס וחלילה השוק ירד, אז או שתוכלו לא למכור ויהיה לכם גיבוי ממקור אחר, ממקום אחר, או שתוכלו, שיהיה מישהו שיגבה את ההפסד, סבבה, אבל אם לא, בשום אופן, לא לסכן כסף.
חד משמעית.
אבל מה עושים במקרה, נגיד, תראה, לפעמים יש משברים שהם משברים גלובליים, כמו למשל משבר המניות, משבר הסאפריים
ב-2008,
או משבר הפיגס ב-2011, או הברקזיט שהיה ב-2016, זאת אומרת, יש משברים שהם עולמיים.
נכון.
מה אנחנו עושים כשיש משבר רק אצלנו, כמו עכשיו, שזה משבר נקודתי, רק אצלנו.
כן, אז קודם כל, כולנו נאחל ונקווה שבאמת המשבר הנקודתי אצלנו לא יפלוש לזירות נוספות ויהיה גלובלי, זה ברור. ועדיין, ברגע שיש מצב שהמשבר הוא נקודתי, מקומי, אז מן הסתם יש הסתה של כספים לחול, והדברים האלה מאוד מאוד בולטים.
אתה שם לב לזה?
אז אני שמח לומר שאנחנו נכנסנו למלחמה במצב מסוים, שהמלחמה שעכשיו בשביל לאוקטובר לא הראה אותו במידה משמעותית, ואני אסביר. אנחנו ב-2023 הרי התעסקנו כולנו בכל הנושא של המהפכה המשפטית, והייתה כבר הסתה של כספים לשווקי חול. לחול. נפתח איזשהו פער סדר גודל של כ-25-30%, תלוי בזה תקופה את מסתכלת, בינינו לבין השווקים בחול.
נכון.
ואז בעצם כשפרצה המלחמה, כבר היה הטיה בתיקי הלקוחות לחול, אוקיי? בחלקם לפחות. ואז בעצם המלחמה לא יותר מדי גרמה, ואני שמח לומר את זה, לא יותר מדי גרמה להסתת כספים לחול. הוא צריך להסתכל על המוסדיים, רואים שיש
יציבות
ואין ריצה ופאניקה, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים.
אני חושבת שגם הציבור קצת התבגר, כי אני יכולה להגיד לך, הייתי יועצת השקעות ב-2008, אני זוכרת את הטלפונים שקיבלנו, של אנשים שרצו למכור דברים הכי הכי סולידים שיש, כמו למשל מקם, אוקיי? אנשים כל כך היו בהיסטריה.
אני אספר לך סיפור.
שהיינו צריכים להחזיק אותם, רגע, את הדברים האלה, לא אגח מדינה, כל הדברים, לא
ממש, ממש. אני אספר לך סיפור. אני זוכר את המשבר של 2008. זה הבנק, לימן ברדס פשט רגל ביום שני בלילה. ביום שלישי בבוקר אני נסעתי עם משפחתי לאילת. ואני לא אשכח את השיחות טלפון שהיו, ואחד הלקוחות שלי התקשר, אני אז עבדתי בבנק, גם כן הייתי יועץ השקעות באותה עת, ואמר לי, שי, תקשיב, אתה עוד לא יודע, אבל הבנק שלך פשט רגל, מה לעשות? אז אמרתי לו, אם פשט רגל אין לך מה לעשות, אז נחכה, לא, אבל מה לעשות? זה התפרסם בעיתונות, אז כמובן שאף בנק לא פשט רגל בארץ, לשמחתנו, וכל אותם לקוחות שנשארו ולא חיסלו
אבל בורסה בכל מקרה זה לא כסף, הכסף הוא לא בבנק, בוא רגע
נכון, בוודאי,
שהכסף שלך בבורסה הוא לא בבנק, הכסף הוא ב...
זה בדיוק, זה תלוי גם באיזה סוגים של מוצרים בבנק, אם זה מוצרים צבועים או לא צבועים, אבל נכון בגדול, ואז באמת אותם אנשים שהבינו אז, ובאמת חשבו שהשמיים נפלו, אני זוכר את הכותרות בעיתונים ב-2008, מי שלא פעלו בצורה בחופזה, הם בסופו של דבר רק הרוויחו.
ואני חושבת שזה היה אחד המשברים הכי גדולים בשנים האחרונות, וזה, הוא באמת השפיע המון על עולם ההשקעות בכל מיני צורות.
ממש.
ו, אבל באמת הציבור התבגר מאז, כי אנשים הבינו באמת את העניין הזה של לספוג, את היכולת לספוג הפסד. איפה ראיתי את זה? למשל בקורונה. שכבר בקורונה, שהשוק ירד 20% בחודש הראשון, אנשים הסכימו להפנים את זה, לא נבעלו, ומיד, כמובן, ברגע שיצאנו כבר במאי, יוני, כשכבר התחלנו את זה...
היציאה הייתה מאוד מהירה, כן. אחרי משבר הקורונה.
אז כבר ראית את השוק טס למעלה, נכון. כאילו היה כבר התבגרות שזה בסדר, נספוג, כאילו הכספים לטווח ארוך, נספוג את זה. ובאמת, הבעיה שלנו, אני חושבת שמה שאתה ציינת היום, זה הפער הזה בין התשואות בישראל לתשואות...
בחול.
ממש. שזה פער מאוד גדול. עד 2022, בעצם עד שהתחלנו את המהפכה המשפטית, היינו די פחות או יותר מחכים את מה שקורה בחול.
ובמקרים של משברי עבר, דווקא השוק הישראלי היה איזשהו אי של יציבות, והיה עולה לעתים יותר מאשר שווקי חול.
נכון.
אבל זה השתנה בשנה, שנה וחצי האחרונות, מהסיבות שציינו. זה נכון מאוד.
כן. תגיד לי, אתה חושב שאפשר לתזמן את השוק?
לדעתי, לא מכיר יותר מדי גופים, לא מכיר בכלל האמת, שמצליחים לתזמן את השוק. ומהבחינה הזאת, מאוד מאוד חשוב להבין שזה גם מחקרים מוכיחים את זה. זאת אומרת, זה לא רק קשור להרגשה שלי. בדרך כלל, ברגע שרואים עליות שערים, אז מאססים כן לקנות, לא לקנות, ואז מחכים, ואז הפסדתי חלק מהעלייה, ובסוף אז אני נכנס וקונה, ואני, עוד השוק קצת עולה, אני אומר, איזה יופי, איזה חכם אני קניתי, אבל פספסתי את כל העלייה קודם לכן, ואז שיש ירידות, אני ממתין עם המחירה של ההחזקה שלי, ומחכה ומחכה, מפסיד חלק גדול מהירידות, ומוכר לקראת סוף הירידות וכן הלאה. זאת אומרת, מחקרים מוכיחים שאנשים שמנסים לתזמן שוק, הם בדרך כלל ממש לא מצליחים. היה גם מחקר על מדד העוגן למעשה שבתיקי ההשקעות, שנקרא מדד S&P 500, 500 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בארצות הברית, זה נערך על תקופה של בין 1926 ל-2020, וככל שבן אדם הרזיק את תיק ההשקעות שלו לטווחי זמן ארוכים יותר, הוא ייצר תשואה חיובית. כמובן, למשל, דוגמה, בצורך העניין, מי שמרזיק ליום אחד את תיק ההשקעות שלו, אז ראו שם במחקר שהרווח היה, הסתברות לרווח היה, אם אני לא טועה, בסביבות ה-54% והפסד 46%, כי זה יום אחד. אבל מי שהרזיק שנים רבות, ומי שאפילו הרזיק 20 שנה את תיק ההשקעות שלו בלי לקנות ולמכור 20 שנה, לא משנה איזה, אילו 20 שנה, אבל מ-1926 עד 2020, בסיכוי של 100% להרוויח.
אני אפילו ראיתי באיזשהו מקום תשואות של ה-S&P 500 לאורך 30 שנה, מעל 700%. כאילו, זה ממש, אני ממש מסכימה איתך. בגלל זה גם אומרים, היום יש מחקרים שממש מראים את זה מחקרית, שמי שיוצא בזמן משבר, מפסיד, כאילו, הדרך להרוויח בשוק ההון היא פשוט להפסיד, 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 להרוויח, כי אתה לא יכול, בגלל העניין הזה שאתה לא יכול לתזמן.
זה ממש נכון. אני חושב, אולי לצאת זה קל. כי אתה רואה משבר, אתה אומר, הנה, יש פה איזשהו משבר, בנצא, הבעיה היא מתי לי לחזור ולהיכנס. זאת הבעיה. ואנשים שוכחים, ואז הכסף שוכב בחשבון, נמצא באיזה פיקדון.
לא בטוחה שהם שוכחים כמו שהם, הטראומה. ברגע שאתה מפסיד, נורא קשה לחזור לשוק ההון.
זה משהו שמובע...
ואז אתה אומר, טוב, אני אחזור כשכבר כולם יחזרו, ואני אחזור שהכל יעלה, אבל כבר...
ואז פספסתי, ואני אומר, רגע, מאוחר, ולא להיכנס, ו...
בעצם אתה אומר פה נקודה נורא נורא חשובה, כי בעצם מי שמוכר בזמן הפסד, מפסיד 3 פעמים. פעם אחת הוא מפסיד כי הוא מכר בהפסד, פעם שנייה כי הוא עכשיו ישים את זה בסולידי, ובחיים הוא לא יחזיר לעצמו את ההפסד, ופעם שלישית, בגלל שאם הוא ייכנס...
אז הוא כבר פספס חלק מהעליות.
אז הוא כבר פספס את העלייה.
כן, זה ממש כך. זה חוזר על עצמו משבר אחרי משבר, ושוב, ככל שבן אדם, היכולת שלו לנשום ולהיות סבלן לאורך שנים, זה רק יהיה לזכותו.
יש, אתה ממליץ על השקעה בהוראת קבע? כדי שבעצם ממצאת את השער לאורך זמן ולא...
הוראת קבע חודשית למשל. כן. זה דברים שנוהגים לעשות את זה, כן, זה משהו שהוא מקובל. לא הייתי פוסל אותו. בהחלט, זה גם נוח לאנשים להיכנס בסכומי כסף קטנים, ואז באמת האלמנט של ההפסדים בעת ירידות שערים הוא יותר נמוך בגלל המיצוע. זאת שיטה שהיא בסדר גמור, מבחינתי אין לי עם זה בעיה. יש כאלה שאוהבים לקנות בסכום אחד חד פעמי גבוה, זה גם בסדר, מה שציינת הוא בהחלט נכון.
תגיד, אפשר לחלק את השוק להשקעות אקטיביות ופסיביות?
כן. זה אחד הדברים אולי, איך אומרים, המאבק ארוך שנים בין אסכולות ההשקעה האקטיבית לאסכולות ההשקעה הפסיבית. אני אומר כך, ההשקעה האקטיבית היא, וההשקעה הפסיבית מתאימה לסוגים שונים של משקיעים. ההשקעה האקטיבית מתאימה לאנשים שיש להם יותר זמן פנוי, הם יכולים לנתח חברות באופן ספציפי, אולי יותר בעלי ידע וניסיון, ואז הם יכולים להיכנס לדברים יותר אולי נישתיים וספציפיים במניות בודדות. אוקיי? דוגמה להשתמש בסוג של השקעה אקטיבית זה נניח לשים את הכסף שלך אצל מנהל השקעות כזה או אחר. ואז אתה סומך על הידע והמקצועיות שלו, שיניב לך תשואה עודפת על פני השקעה פסיבית, שהשקעה פסיבית היא למעשה להיצמד למדד מסוים. שוב, הזכרנו קודם לכן את המדד הדגל, מדד ה-S&P 500, וזאת שיטה, ואיך אומרים, גדול המשקיעים הפרטיים בעולם, וורן באפט כבר אמר את זה, מי שלא מבין יותר מדי בהשקעות, שיצמד למדד ה-S&P 500, שוב, אנחנו לא ממליצים פה על שום דבר, כמו שציינת, אבל זה מדד...
ציטטת את וורן באפט.
בדיוק, וורן באפט אמר את זה, והוא אמר, תצמדו לאורך עשרות שנים למדד ה-S&P 500, הסיכוי שלכם להניב תשואה על פני, בממוצע... לאורך עשרות שנים, לא לקחת שנה בודדת כמובן, הוא סדר גודל של כ-8 עד 10% תשואה שנתית. אם הוא אמר את זה, אם בן אדם בן 97 שאוכל המבורגר ושותה קולה וממליץ על מניות ודברים במה להשקיע כמו שצריך, אם הוא אומר את זה, אז אני קטונתי, אוקיי? ופה יש באמת דילמה, מה לעשות. אז אני חייב לציין, אני דוגל בשיטה שצריך לשלב. זאת אומרת, השקעות פסיביות הן... השקעות מצוינות. במיוחד אני אומר, שוב, אני אגיד יותר מזה.
בעצם אתה אומר, השקעה פסיבית זה השקעה במדדים.
במדדים מסוימים.
ופשוט לשכוח אותם, שגר וכאילו תקנה ולטווח ארוך. תשב על זה.
בעידן של היום זה שגר ושכח.
שגר.
אבל את צודקת.
כן. כאילו תקנה, 2-3 קנה ו...
נכון, תקנה 2-3 או יותר, באמת בהתאם ליכולת
הכספית. לא, זה כמו 2-3 שגר, אז 2-3 קנה.
קנה. זהו, זה קשה קצת לחלק את זה לשתי עברות, אבל בכל זאת.
ולשבת על זה.
ולשבת על זה, נכון, לאורך השנים. לשבת על זה, כמובן לעשות את ההתאמות הדרושות, אם יש צורך.
והשקעה אקטיבית זה לתת את זה בעצם למנהל תיקים?
או לתת את זה למנהל תיקים, או לעשות את זה אפילו בעצמך. עכשיו, זה גם דורש ממך לא רק ידע וניסיון ויכולת להבין את השוק, אלא זה גם דורש ממך, למשל, כלים, אולי שאין את זה לכל אחד. למשל, אותם בתי השקעות, יש להם מערכות מתקדמות לניתוח חברות. שאין לבן אדם הפרטי יכולת לשים על זה את היד, אוקיי? אז יש גם פה יתרון, כמובן שככה בחשבון שלכל דבר יש חסרונות. החסרון כמובן בהשקעה אקטיבית, מבחינת עלויות, השקעה פסיבית היא זולה יותר, וכן הלאה. אני הייתי אומר שצריך לשלב את השניים, לא הייתי אומר שזה יותר טוב או זה פחות טוב, למרות שיש כאלה ש... אני חייב להגיד שבשנים האחרונות יש יותר נטייה לכיוון ההשקעות הפסיביות, זה נכון, אבל אני חושב ששילוב של השניים זה התשובה הטובה ביותר.
מה הערך המוסף בעצם שיכול לתת מנהל תיקים?
אוקיי, אז קודם כל אני טוען שצריך ללכת למנהלי תיקים שיש להם מומחיות בשוק מסוים. ומה הכוונה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, אז אני חושב שמנהלי תיקים בארץ מבינים על השוק המקומי יותר טוב מאנשים בחול. זאת הראייה שלי. אוקיי, וללכת לגופים, כמובן, דבר ראשון, להגיד ללכת לגופים מפוקחים, לראות למי הולכים לו, יש הרבה שרלטנים שמנסים להציג זמן בצורה כזאת או אחרת, אז כמובן לראות מי זה הגוף, כמה כספים הוא מנהל, מה הידע שלו, מה הוותק, מה הטרק רקורד שלו, מה הוא עושה בעצם. למשל, דוגמה, יש בתי השקעות שהם מנהלים למשל גם קרנות נאמנות, כמו שאמרת. אז קרן נאמנות זה משהו שהוא מאוד מאוד מפוקח, הרשויות מסתכלות עליו, זה גם איזושהי נקודה מסוימת, ולהתמקד במנהלי תיקים שיש להם איזשהו ערך מוסף בניתוח שוק מסוים, ויש כאלה, ולא חסר, שמבינים בשוק המקומי בצורה טובה ויפה, ולאורך שנים נותנים תשואות עדיפות על פני מדד כזה או אחר. לעומת זאת, בחול זה סיפור קצת שונה, כי שוב, אנחנו נמצאים בשוק הישראלי, למצוא מנהלי השקעות שבקיאים ושולטים בשווקי חול יותר קשה, לא אומר שזה בלתי אפשרי, יש כאלה ואני גם מכיר את חלקם, אבל זה כבר הייתי אומר שהייתי מעדיף בחול להשקיע יותר דרך גופים שנמצאים בחול, מאשר דרך שוק מקומי שישקיע את הכסף שלי בחול.
מה הסכום המינימלי שאתה ממליץ ללכת איתו למנהל תיקים?
הסכום המינימלי, אני, כדי שגם תהיה איזושהי אפקטיביות לניהול התיק, היא לא פחות מ-300,000 שקל, אני מדבר על סכומים של מעל 500,000, אבל פחות מ-300,000 300,000 שקלים זה לא סכום שלדעתי יש טעם לגשת למנהל תיקים, גם מבחינת העלויות שהוא לוקח וכן הלאה, וגם שוב האפקטיביות של העבודה שלו, שתבוא לידי ביטוי בתיק עצמו.
שבאמת שהוא יפזר, יהיה לו יכולת פיזור
בדיוק.
השקעות, ובאמת שזה יהיה, יחזיר גם, כי הרי אף אחד לא עובד בחינם, וגם מנהל תיקים צריך לשלם דמי ניהול, אז שזה יהיה משתלם מבחינה כלכלית, גם לשלם לו וגם לתת תשואה עודפת.
סכומים פחות מזה, אין סיבה. אפשר לנהל את הכסף דרך יועצי השקעות בבנקים, שהם יועצים מצוינים.
והיום יש גם פתרונות מאוד טובים שלא היו בתקופתנו, כשאנחנו היינו יועצי השקעות בבנק, לדעתי. הקופות גמל להשקעה, שהם מוצרים מצוינים, ומי שיש לו תיק של 100-200 אלף שקל.
פתרון מצוין.
פתרון מצוין, וגם הפוליסות חיסכון בחברות הביטוח, זה גם לבעלי סכומים נמוכים של עד 200-300 אלף שקל, כמו שציינת, שזה פשוט לא כדאי לשלם את דמי ניהול.
אני מסכים איתך ב-100%, אלה מוצרים שמבחינתי הם מוצרים משלימים, ולכולם יש מקום על המדף.
לגמרי, לגמרי. אתה יודע, שוק ההון, הרבה פעמים אומרים, שזה בעצם פסיכולוגיה.
המון.
זה לא, אנחנו חושבים שיש, ששוק ההון זה רק טכני, והכל כלכלי, וכל מה שמשפיע עליו זה רק, המדדים הכלכליים. אבל, שנינו יודעים שהפסיכולוגיה, תכלס זה,
בייחוד במשברים.
בייחוד במשברים.
נכון, אז אני מסכים איתך, זה, יש המון פסיכולוגיה. בנושא הזה, זה גם תחום שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב. תראי, נתחיל בזה שיש את עקומת הערך של, את פונקציית הערך של קאנמן וטברסקי, זה משהו היסטורי משנת 79, שהם מצאו בשורת מחקרים מאוד מאוד מעניינת, הם ראו שהרי כולנו רוצים בסופו של דבר להרוויח, נכון? אבל היינו מצפים שעוצמת ההנאה שלנו מרווח של 100 דולר תהיה זהה לעוצמת ה שנאה שלנו מהפסד של 100 דולר. זאת אומרת, ברור שרוצים להרוויח, אבל אנחנו מצפים שנחוש כאב באותה מידה, שנפסיד 100 דולר לעומת ההנאה שלנו מרווח של 100 דולר. לא, אבל התברר אחרת, התברר שעוצמת הכאב בהפסד היא למעלה מכפולה, היא למעשה נדמה לי 2.3, פי 2.3 מההנאה שלנו מרווח. זה אבסורד.
הם קיבלו נובל בדיוק על זה.
נכון, זה. קאנמן קיבל על זה פרוס נובל, טברסקי, לדעתי נפטר עוד לפני כן. בדיוק. וזה אולי המושג המרכזי בדבר הזה שציינת, פסיכולוגיה של השקעות, זה נקרא שנאת הפסד. מה שמניע את המשקיע, זה למעשה שנאת ההפסד שלו. וזה משהו שצריך לדעת שכל דבר שאתה לוקח בחשבון, בעת קבלת החלטות השקעה, לקחת את זה כמובן בחשבון, כי ככה המוח שלנו פועל. ואני זוכר מקרה שהיה לי עם לקוחות, וכל זה מקרים אמיתיים, ככה שאני לא יכול לשכוח אותם. היה תיק השקעות, תיק מאוד גדול של לקוח שלי, ואז הוא אמר לי, שי, קודם כל תמכור את המניות ברווח, אל תיגע במניות בהפסד. עכשיו, אמרתי לו, ולמה? אז הוא אומר לי, לא, מניות בהפסד לא נוגעים, תמכור מניות מרווח, נחליט איזה מניות אנחנו מוכרים. עכשיו, זה משפט שהוא, אם ניכנס לעומק, נבין שאין בזה הרבה היגיון, כי מה שהיה זה נחמד. אבל זה לא אומר כלום לגבי העתיד, ואם מדובר בחברה שהיא גרועה, אתה צריך להעיף אותה, אז מה אם יש לך לגבי הרווח כי החזקת אותה עשרות שנים? אתה צריך למכור, ואותו דבר גם הפוך. אוקיי, אז זה באמת, זה נקרא אפקט הזיקה, זה גם סוג של איזושהי הטעיה פסיכולוגית, ושוב, אנחנו נוטים קודם כל למכור ניירות ברווח, לא ניירות בהפסד, ואני בטוח שאם כל אחד יסתכל על התיק שלו, יחשוב, ילך אחורה, יגיד, וואלה, באמת, יש בזה משהו שהוא נראה נכון.
פשוט צריך להסתכל כל בוקר על התיק, ולהגיד, האם היום הייתי קונה את המניה הזאת?
מחדש, בדיוק, זאת הנקודה.
ואם לא, אם התשובה היא לא, אז פשוט למכור ולהיפטר.
ממש, ממש.
ואני אספר לך משהו שקרה לי, אתה יש לך יותר ניסיון בתחום של הפסיכולוגיה, של השקעות, אז אתה תגיד מה דעתך. אבל אני נתקלתי המון פעמים במקרים, שנגיד, בן אדם השקיע במניה מסוימת, לא משנה איזה, ונניח שהוא עשה 17% רווח. הייתי אומרת לו, אוקיי, אנחנו חושבים שמיצה הרווח, בוא תמכור. אמר לו, לא, לא. אני חושב שאני אחכה עוד קצת, ובאמת המניה הייתה עולה. הגענו ל-30% רווח. לא, בוא תמכור. אמר לי, לא, 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 אני אחכה עוד קצת. ואז המניה התחילה לרדת, ואז היא הגיעה ל-24. הייתי אומרת לו, אוקיי, בוא, הנה, אתה עדיין יותר מ-17, אמנם פחות מ-30, אבל יותר מ-17, בוא תמכור. לא, אני מחכה שהיא תגיע ל-30.
שתחזור, ואז היא לא חוזרת.
ואז היא לא חוזרת ל-30, אבל היא גם יורדת מתחת ל-17, והוא עוד מחכה שהיא תחזור. איך אתה מסביר את זה?
זה נקרא, לפעמים יש נושא שזה נקרא התאהבות במניה, בן אדם נדבק לאיזושהי מניה, הייתה איזושהי מניה, לא נציין את השם, אבל יש מניה שנחשבה בעבר למניית העם, תקופה שהיינו יועצי השקעות, וזה היה, אנשים חושבים שזה עוגן בתיק, המניה הזאת חייבת להיות. למה זאת מניית העם?
היא גם הרבה שנים הוכיחה את עצמה, אנחנו לא נגיד שם, אבל מי שיודע, מי שזקן כמוני.
כולם יודעים על איזה מניה מדובר, נכון? מניית העם, מניית העם, מניית העם, היא מאז התרסקה מאוד, היא גם עלתה אחרי זה תקנה, התחלפו שם מנכ"לים וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו, אבל מה זה לקרוא מניית העם? זאת אומרת, בתפיסה זה, נכון שאתה בתור ישראלי רוצה להזדהות עם חברה שמייצגת את ה... אז בכל אופן מייצגת את, את המשק הישראל, אבל בכל זאת, זה, אתה לא יכול להידבק למניה ולחשוב שהיא לעד צריכה להיות בתיק ההשקעות שלך, ועובדה, נכון. אנשים שם הפסידו הרבה מאוד כסף. אז זה באמת נדבקים לזה, וזה שוב, זה קשור לפסיכולוגיה של השקעות באופן מובהק.
ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, על, אם אנחנו כבר מדברים על פסיכולוגיה של השקעות, שאני חושבת שנשים משקיעות הרבה יותר טוב מגברים. אני לא יודעת איך אתה חווה את זה.
אז אני אגיד, יש לי על זה להגיד לך דברים לטעמים מאוד מאוד ברורים, וזה משתלב גם לנושא ש... ציינתי בפתיח, לנושא לגבי קרן אמירים אימפקט, שאנחנו דוגלים בהשקעות אימפקט, נשים וגברים חושבות שונה בהשקעות.
נכון.
נשים הן יותר רציונליות.
לגמרי.
גברים הם הרבה יותר אמוציונליים. נשים חושבות לטווח ארוך.
ואין להם גם את ה... איך אמרת? זיקה למניות? אין להם את זה.
נכון.
הן יותר יודעות לחתוך
כן,
ולהתקדם.
כן, והן מסתכלות לטווח ארוך. מצד שני, גברים, זה מחקרים מוכיחים את זה, חושבים לטווח קצר, רוצים רווח כאן ועכשיו ומיידי. הם הרבה יותר אימפולסיביים גברים, ולכן השילוב של גברים ונשים בחברות, זה משהו שאנחנו בודקים את זה, אוקיי? וחברה שיש בה למשל רק גברים, היא עלולה להיות מוטה לכיוון אחד, או להפך רק נשים, כנל. זאת אומרת, אנחנו לא נסתכל על חברה ונגיד זאת חברה טובה בגלל שיש שם אישה, לא. כמובן שצריך להיות אנשים מקצועיים, גם גברים וגם נשים, זה תנאי סף כמובן. אבל השילוב של חברות...
חשוב לכם שיהיה בדירקטוריונים גם
כן,
נשים.
כן,
זאת אומרת,
אנחנו בודקים את זה בוודאי.
אתם משקיעים גם בגברים ש...
בוודאי, זה משהו שמאוד מאוד חשוב. ואני אגיד משהו במאמר מוסגר, קשור למלחמה הנוכחית. היה הרבה רעש לפני שפרצה המלחמה, אם נשים מתאימות להיות בצבא.
חד משמעית.
או לא מתאימות להיות בצבא. אני חושב שכבר אמרו את זה.
הם הוכיחו את עצמם, חד
לא,
משמעית.
לא, אני לא מחדש שום דבר שהתשובה היא מרוע.
לגמרי, חד משמעית. הזכרת את אימפקט, אז תספר לנו קצת
נכון,
מה זה השקעות אימפקט.
זהו, זה, בדיוק, אני אשמח מאוד. אז השקעות אימפקט זה למעשה משהו שהוא מוגדר בקטגוריה של השקעות אלטרנטיביות. זאת אומרת, אם את אמרת בפתיח שלך, אנחנו מדברים על שוק ההון, מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכן הלאה, כל הדברים הללו, זה מוצרי השקעה. מוצרי השקעה שפתוחים לקהל הרחב. יש השקעות אלטרנטיביות, יש כל מיני סוגים של השקעות אלטרנטיביות שהציבור פחות חשוף אליהם, זה גם מתאים לסוג מסוים של לקוחות. החוק מציין בדיוק...
רק ללקוחות כשירים?
בעיקר זה ללקוחות כשירים, נכון. והשקעות אימפקט זה נכנס תחת אותם מוצרים אלטרנטיביים. אבל מה שאנחנו באים ורואים אצלנו בקרן אמירים אימפקט, שהסקטור הזה הולך וצובר תאוצה. אוקיי? זאת אומרת, גם תצאי מנקודת הנחה שבכלל השקעות אימפקט, מה זה אומר? להשקיע בחברות שהן נותנות תשומת לב לכל הנושא של סביבה, חברה וממשל תאגידית תקין, זה נקרא ESG, Environment, Social ו-Governance. אוקיי, עכשיו, יש על זה כרגע מחלוקות, זאת אומרת, אין איזה מחקרים אקדמיים שמראים שתשקיע בחברת אימפקט, תייצרי תשואה טובה יותר, כי זה, הדברים האלה עדיין נמצאים בחיתוליהם. אבל צריך לזכור שזה גם ההיגיון אומר את זה. אם תשקיעי בחברה, למשל, שיודעת איך לנהוג בעובדים שלה, עכשיו בתקופת מלחמה, או שגם יודעת כיצד להתנהג עם קהל המשקיעים שלה, ואכפת לה מהסביעות רצון של אנשים מסביבה, בסופו של דבר התהליכים שהיא תייצר אותה חברה, הם יהיו תהליכים שיתנו תשואה גבוהה יותר מאשר חברות שמתנהגות בצורה לא טובה. והדברים האלה, היה לנו מקרה, על חברה שבחנו אותה, לא אציין כמובן את השם, שראינו שיש שם בעיות בדירקטוריון. אוקיי, זה משהו שהיה, זה משהו שהוצץ, החלטנו בחברה הזאת לא להשקיע בקרן, ולאחר מכן הבעיות האלה הלכו וצצו, זאת אומרת, זה הכל אנחנו עושים את זה ממאגרי מידע גלויים וציבוריים. הבעיות האלה צצו ועלו על פני השטח, התפרסם, זה צבר הרבה מאוד רעש בתקשורת, ואותה מניה הציגה ביצועי חסר מאוד מאוד בולטים. אוקיי, זאת אומרת, זה לא משהו שהפתיע אותנו, זה משהו שהיה לנו ברור, אבל אני אומר שוב, היום אנשים מסתכלים על השקעות אימפקט במשהו שהוא יותר nice to have, לצערי הרב, לדעתי תוך 5 שנים, 10 שנים, הדברים האלה יהיו must have. אני יכול להגיד לך שהיום בדוחות דירקטוריון, חברות הן עדיין לא מחויבות לעשות את זה, הן עושות את זה יותר בצורה וולנטרית, אבל יש מה שנקרא דוח ESG, שהם חייבים לצרף לדוח שלהם, וזה דברים שרק ילכו ויצברו תאוצה.
יש כאלה חברות בארץ, או שאתם משקיעים גם בחברות בחו"ל?
הקרן שלנו משקיעה בחברות ישראליות, הנסחרות במדד תל אביב 125, וחברות ישראליות גם נסחרות בשווקי חו"ל, בארצות הברית בעיקר.
מדהים. בכלל אתה חושב שהיום זה זמן טוב להיכנס לשוק? כאילו היום, עכשיו, כשהשוק ירד, די זמן מלחמה, היום אני עד היום לא הייתי בשביל, אני רוצה להתחיל להיכנס. להיכנס?
יש איזה פתגם משהו עם עץ שאומרים מה הזמן הכי טוב לשתול עץ.
אתמול.
אז הזמן הקודם היה לפני 20 שנה, והזמן הבא הכי טוב זה עכשיו.
היום, כן.
אז זאת באמת התשובה. אני לא יודע לתזמן שווקים, אין לי מושג. אני רק יודע שאם מישהו או מישהי שרוצים לשים את הכסף שלנו בשוק ההון, תמיד יש מה לקנות בשוק ההון. אין דבר כזה, כן כדאי או לא כדאי. אגרות חוב כאלה, אגרות חוב אחרות, מניות כאלה או אחרות, בשווקים כאלה או אחרים, תמיד יש, וזה מה שחשוב בנושא השקעות, זה מה שנקרא asset allocation, מבחינת ניהול ההשקעות. זאת אומרת, זה לא כל כך משנה אם אני אבחר במניה כזאת או אחרת, באיגרת חוב כזאת או אחרת. השאלה היא מה מלמעלה, איך תהיה תפיסת העולם שלי. זאת אומרת, מה תהיה החלוקה? במניות אני נניח אשים אחוז מסוים, באיגרות חוב אחוז מסוים, ובנכסים אלטרנטיביים אחוז מסוים. זה מה שיכול להוכיח אם אני עשיתי את ההשקעות שלי נכון או לא נכון. לבחור מניה בודדת כזאת או אחרת, זה באמת לאורך שנים אין לזה הרבה משמעות. מה שמשנה זה התפיסה. נניח, אני מחליט, נניח, סתם דוגמה, 50% מניות, 30% אג"ח ו-20% אלטרנטיבי, אם צדקתי בקטע המנייתי, אז זה מעולה, אני אהיה על הסוס. וזה לא משנה, בחרתי מניה X או Y או Z.
אני רוצה לשאול אותך לגבי לקיחת הלוואות. בסדר? כי היום הריבית היא מאוד גבוהה, במיוחד יחסית למה שהיה לפני שנה וחצי. נכון. ויש היום אפשרות לקחת הלוואות. יש, אני חלק את זה לשניים. יש אנשים שלוקחים הלוואה כדי להשקיע בשוק ההון, ויש אנשים שלוקחים הלוואה כדי לחסות הלוואות קיימות, למשל על מוצרים כמו קרן השתלמות או פנסיה. ומה לדעתך עדיף? כאילו, נגיד, אם היום יש לי, היום אני חסר לי כסף. במיוחד היום, הבעיה שלי, אני אחדד את השאלה. אנחנו נמצאים במצב מלחמה.
נכון.
ורוב המשפחות היום סובלות מקיתון בהכנסה.
נכון.
עכשיו, מה שעומד לפניהם זה אפשרות אחת. יש הרבה אפשרויות, אבל אני רוצה רגע, בגלל שאתה פה איש שוק ההון, אני רוצה לשים שתי אפשרויות על השולחן מתוך... יש עוד אפשרות. האפשרות הראשונה לקחת הלוואה. אוקיי? האפשרות הראשונה לקחת הלוואה. ואני אומרת מראש, הריבית היא גבוהה היום, הריבית היא מאוד יקרה, או יש לי אפשרות למכור מתיק השקעות. מה אתה חושב עדיף?
תראי, קודם כל, השאלה באמת, מהי מטרת ההלוואה? למשל, יש מקרים שאני לפעמים רואה שאנשים בכיס אחד מחזירים הלוואה בריבית מאוד גבוהה לבנק, בכיס שני יש להם איזה פיקדון בריבית הרבה יותר נמוכה. זה קודם כל משהו שאין בו הרבה היגיון.
לגמרי, אני מסכימה איתך.
וגם נושא של הלוואות, קודם כל לחבר. זאת אומרת, אם יש לך הרבה מאוד הלוואות בכל מיני ריביות, לגשת ליועץ בתחום, שיכול לייעץ לך מה לעשות בנושא של איחוד הלוואות, ואולי כדאי הלוואה אחת ספציפית שתהיה, במקום כמה כאלה בריביות שונות. בדרך כלל זה מוכיח את עצמו, ויש הרבה יועצים שאת מכירה בתחום שהם מצוינים בקטע
למשל
הזה.
למשל אני.
לדוגמה. לדוגמה.
כן.
ושוב, אני רואה מצב שאם בן אדם אין לו כסף לקחת מינוף נוסף, זאת אומרת, הלוואה בעצם ממנפת את עצמך. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס פה לאיזשהו לופ שעלול להיות בעייתי. זאת אומרת, אם אתה מלכתחילה נמצא במצב בעייתי ואתה לוקח הלוואה נוספת, אז אתה בעצם מעמיק את הבור שלך. אוקיי, אז השאלה, שוב, דיברנו על זה בתחילה, למה אתה צריך את הכסף? אם זה באמת לאכול ולשתות, אז לא הייתי שם כסף בשוק ההון שיהיה מיועד לאכילה ושתייה, אלא הייתי שם איזשהו סכום כסף מסוים, לאיך אומרים, שקל לבן ליום שחור.
כן.
אוקיי? אז ככה, זו תשובה נורא נורא מורכבת, אבל בגדול
להעלות... אין פה שאלות
כן, פשוטות. כן, אין פתרון בית ספר. אין פתרון בית ספר, זה אני מסכים.
אבל השאלה אם היית בכלל בוחן למכור מתיק ניירות ערך שהוא מיועד לטווח ארוך במצב כזה.
בוא נאמר כך, אם אין ברירה, הייתי מעדיף למכור נכסים שהם נזילים יותר בתיק הניירות ערך שלי,
ולמשל שנותנים
תשואה נמוכה יותר. למשל, לא לגעת בקרן השתלמות או דברים כאלה, שזה שם יש יותר גם שיקולי מס וכן הלאה. תלוי שוב באיזה ניירות ערך יש. יש דברים בתיק שהם כמעט ולא זזים. אז נכון שעכשיו סביבת הריבית היא גבוהה, זה נכון, אבל צריך לזכור שגם יש סיכוי שהריבית תרד. אוקיי? אז חיינו הרבה מאוד שנים עם סביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה, וזה משהו שהשתנה אמנם לאחרונה, אבל בכל
האמת היא שלפני המלחמה, אם היית שואל אותי, אני לא חשבתי, אני לא הייתי מאלה שסברו שהריבית תרד כל כך מהר, עד השישי לאוקטובר. עכשיו שהמשק כל כך במיתון, ופרסמו אתמול נתונים, אני לא יודעת אם ראית, שהציבור קנה, בחודש אוקטובר, הציבור קנה מול אוקטובר שנה שעברה, יש ירידה של 7%, ברור. אבל מול ספטמבר 23, יש ירידה של 25% בקניות,
ירידה
בצריכה הפרטית. כן. ולכן אני היום חושבת שהסבירות שהריבית תרד יותר גבוהה, יחד עם זאת, יש לנו פה את הבעיה, את המשחק
שקל.
מול הדולר שקל, כן. ומול ארצות הברית, ומול מדינות
נכון.
אחרות, שהן מעלות ריבית. אז יש לנו את הבעיה.
כן. ומה נגיד בהחלטה האחרונה שלא החליט להשאיר אותה ללא שינוי?
בדיוק בגלל זה, בדיוק. כן, ונראה מה יהיה בהמשך. אבל פה באמת יכול להיות שיהיה ירידת ריבית, אבל הנבואה ניתנה לשוטים, ואנחנו ממש. בטח לא יודעים. אתה יודע, אבל דיברנו על השקעות, ורציתי רק לדבר איתך, כאילו, לספר לך על הלוואה מול השקעות, ורציתי לספר לך ששבוע פנה אליי לקוח, שהוא התכוון לקחת 180 אלף שקל משכנתה, ואת אותו כסף היה לו בקרן כספית. וקרן כספית, רק נגיד שזה קרן נאמנות, שמשקיעה בפקדונות בנקים ואגרות חוב.
דומה מאוד לפיקדון.
מאוד דומה, רק שזה מושקע דרך שוק ההון.
נכון.
מאוד 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 סולידי. ואני המלצתי לו חד משמעית, הוא אומר לי, אבל זה השקעה.
נכון.
אז לדעתי קרן כספית זה לא השקעה?
בדיוק. קרן כספית זה תחנת ביניים.
זה מקום לחנות כסף, ועדיף פשוט...
כן, גם התשובה שלך הייתה גם נכונה בבית נוסף. שוב, הריביות עכשיו גבוהות, אז הוא לוקח הלוואה בריבית גבוהה.
לגמרי.
זה גם בעייתי.
כן.
מהסיבה השנייה, יש בזה היגיון. שוב, זה כל מקרה, כמו שאת יודעת היטב, כל מקרה הוא לגופו, וצריך באמת לשקול אותו, איך אומרים, לעומק.
כן. תראה, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אנחנו
גם
מתקרבים לסיום, זה היה ממש מהר.
יותר מדי מהר, יש לי פה כל כך הרבה חומר, אבל טוב, מה לעשות?
אז רק תגיד מילה, ככה כמה מילים, על החינוך הפיננסי, שזה הכובע השני שלך, ושזה מאוד מעניין.
אני עוסק בחינוך פיננסי דרך גוף שנקרא מפני חוויה פיננסית של נועם נדב, הוא עושה עבודה חשובה מאוד, ומבורכת, ולמעשה חשוב מאוד מאוד, ללמד את דור העתיד, איך להתנהל עם כסף. אני במיוחד התחדדה מהמחשבה הזאת אחרי הקורונה, שעסקים רבים פשטו רגל, ומי שנכנס לקורונה במצב כלכלי לא יציב, בסבירות גבוהה מאוד פשט רגל, ומי שהיה במצב איתן קודם לקורונה, שגם כן החטא עלינו פתאום כך, הצליח לשרוד. והחינוך הפיננסי זה משהו שצובר תאוצה, לטעמי לא מספיק, זאת אומרת, כל פעם זה עולה בכנסת וכן הלאה. מדברים על כך שזה תהיה תוכנית לאורך שנים. הלוואי שזה היה יותר, אבל זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון וללמד אותו כמה שיותר.
מסכימה איתך. אנחנו הדור שלא לימדו. בכלל, אני רוצה להגיד לך, למרות שהייתי יועצת השקעות בבית שאני גדלתי, לא דיברו לא כסף ולא בורסה, בורסה בכלל הייתה מילה גסה. וזה פספוס מאוד גדול. אנחנו לא יודעים להתנהל.
ממש.
עושים הכל אינטואטיבי.
ממש כך.
ואני חושבת שאתה עושה משהו ממש ממש חשוב.
תודה
ואפילו,
רבה.
ואפילו קדוש. לסיכום, ככה, שי, קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה. ממש תודה שבאת, והיה ממש מרתק.
תודה רבה.
ואני אשמח מאוד שאתה אפילו תשאיר את הפרטים שלך, מי שרוצה לשאול עוד שאלות, מי שרוצה לשמוע, מי שרוצה... בשמחה. השידור הזה מועלה בלייב בפייסבוק, אז אתה מוזמן להשאיר שם את הפרטים.
אני אשאיר בשמחה.
מי שרוצה לשמוע עוד... עוד מידע על אימפקט גם כדאי לשמוע. אני רוצה ככה לסכם את, את השידור. אני רוצה לסכם את השידור ורק להגיד שגם גם בתקופה הזאת, אפילו בתקופה הזאת, זה בסדר להתחיל להשקיע, זאת אומרת, לא לחכות עד אחרי המלחמה. וככה, כדי לסכם את העניין הזה של תקופות משבר, אז אני רוצה לענות רגע על שלוש שאלות שחוזרות על עצמם. האם לצאת עכשיו משוק ההון? אז עוד פעם, אני רוצה להזכיר את משוואת הסיכון סיכוי. אם הכסף לטווח ארוך ואתם לא צריכים אותו, תישארו. אם הכסף לטווח קצר, לא להשקיע בסיכון. זה אחד. האם להיכנס עכשיו? עוד פעם, אם אתם לא צריכים את הכסף, אם הכסף לטווח ארוך, תלוי מה, בהתאם למטרה שלכם, בהתאם לטווח השקעה, בהתאם לרמת סיכון, אין שום בעיה להיכנס עכשיו. ולדעתי, הדרך הכי טובה למזער נזקים היא באמת בהוראת קבע. זה יכול להיות הוראת קבע למדדים, לקרנות נאמנות, לפוליסות חיסכון, לקופות גמל ההשקעה. לכל מוצר, יש הרבה מאוד מוצרים, אבל ברגע שאתם משקיעים בהוראת קבע, בעצם אתם מזערים בסופו של דבר את הנזק, כי כל פעם אתם קונים בסכומים קטנים, ובסופו של דבר זה מצטבר. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהאזנתם לנו, ואני מקווה שנהנתם, ותודה רבה שי.
תודה לך.
ואנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 2:00, שיהיה לכם המשך יום מקסים. תודה רבה. ביי.
בכיתה, גם אם לא אמרו לך, קחי את הזמן, מלי את נפשך. לכל אחת יש שריטה, שלא יספרו לך שמשהו מוזר קיים אצלך. וכשאת מרגישה שקצת קשה, צעירי לך שוב עולם יפה. תלכי בדמיונות שלך רחוק מכאן, לכל אחת יש שיר, הנה שלך. העיניים שלך מדברות, אורקיז בדבש נוגע, רוצה כבר לצאת. הם חושבים שאת עוד ילדה, נכון זה פוגע, שלא מקשיבים לרחש ליבך. וכשאת מרגישה שקצת